קצת בתאימה בנושא היראה. בקורת היראה, אנחנו עוברים לחלק הבא שנקרא הליכה בדרכיו. יראה, ראינו שיראה היא מלפני מלך גדול. זאת אומרת שמעמד היראה, ההבנה, ההכרה, שיש מלכות, שריבונו של עולם הוא מלך גדול, שמנהל את ממלכתו. ולמלך הזה יש עקרונות שאיתם הוא מנהיג את הממלכה. ככל שאנחנו מכירים יותר ויותר את העקרונות ומתפעלים מהעקרונות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מנהל את ממלכתו, אנחנו רוצים להיות שייכים למלכות יותר, להיות מזוהים איתה. הליכה בדרכיו, ללכת בדרכיו בעקבות המלך, המלך שאנחנו מעריצים, המלך שאנחנו מבינים את גדלותו יותר ויותר, אנחנו הולכים, מתחילים ללכת בעקבותיו, מתוך היראה המלכותית הזאת. זה כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. יושר המידות, יושר, הצורך כל הזמן לאזן את המידות. ליישר זה לאזן. מלך לא יכול להרשות לעצמו שמשהו חד צדדי, קיצוני, ינהל את סדר היום. חייב כל הזמן לשים לב לאיזונים ולצרכים השונים, לבחינות השונות. צריך להיות עם ראייה רחבה, כוללת, מאוזנת. זה נקרא יושר. יושר זו תפיסת מלכות. כמו שבהרו חז"ל, מהו חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. אומר הרמב״ם ממורה נבוכים, שידגים מידות הרחמים, שהרמח"ל מצטט את חלקם כאן, ידגים מידות הרחמים, אנחנו רואים שרובן, רובן הגדול, הן מתארות רחמים. אומר הרמב״ם, כך נאה למנהיג, כך מי שעוסק בהנהגה, ומלכות, כך הוא צריך להניג. זאת אומרת, הרמב״ם רואה את י"ג מידות כשיטת הנהגה. כן? אל מלך יושב על כיסא רחמים. זה עניין מלכותי. כן? זה לא איזה, טוב, איזה חולשה, מרחם על זה, ולא נעים לו מזה, וקצת הוא קצת תפיל על הלחה, אז הוא קצת מתבחיין לו, אז הוא נכנע לפניו. זאת תפיסה מלכותית, הנהגתית. אומר רמב״ם שכל מי שמנהיג, כל מי שעוסק במלכות, צריך לשוות את י"ג מידות לפניו. בשפה שלנו על כל, כותב על כל 12 החלטות של רחמים, רק החלטה אחת של דין. כי בתוך ה-13 יש רק מידה אחת של דין. כן.
ההסבר הזה זה הליכה בדרכיו של מלך, אבל גם אפשר להסביר שזה הליכה בדרכיו של דרכים אלוקיות, להיות דרכים
מלכות. אנחנו רואים שזה בא בעקבות היראה. אחרי היראה, זאת אומרת, אחרי היראה שלפני מלך גדול ונורא, כן, כעל גבי היראה, הליכה בדרכה. כיוון שהנושא שלנו הוא תפיסה מלכותית, כלל כל זה, שינהג האדם כל מידותיו בכל מיני פעולותיו על פי יושר המוסר. הדגש פה זה הכל מידותיו וכל מיני פעולותיו. בכל המצבים וכל הזמנים, זו תפיסה כוללת. צריך להיות מבט אחראי. מה זה המידות האלוקיות? זה לא שאני נוגע בכל מיני מידות נחמדות, אלא יש פה אחריות כוללת על החיים, על כל המידות. איך אני יודע שאני הולך בדרך הנכונה? איך אני יודע שאני נמצא בהליכה מלכותית? יכול להיות שיש אדם עושה דברים נחמדים וטובים, אבל הוא לא בהליכה מלכותית. הוא לא רואה את כל התמונה. הוא לא הולך בדרכיו של המלך. איך יודעים? אמרו חז"ל, זה משנה שאמר רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, שהיה מעין מלך כזה, כן, היה לו גינוני מלכות, נשיא ישראל, אומר רבי, איזו היא דרך ישרה שיעבור לאדם, ישרה, כוללת, מאוזנת, מלכותית, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, יש פה גם משהו שיש בו תיקון רוחני שלך, תפארת לעושה, וגם תיקון חברתי. זאת אומרת שבשביל למתוח קו ישר צריך תמיד שתי נקודות, לפחות. כדי לדעת שאתה הולך ביושר, אתה צריך כל הזמן לראות שאתה שתי נקודות עומדות לנגד אתך, התקדמות הרוחנית שלך והנושא החברתי, תפארת מן האדם. וכל הזמן צריך לראות ששתי הנקודות האלו, יש ביניהם קו שמן נמתח, ולא שכחת אף נקודה. זה נקרא תפארת. תפארת, הוא חוזר רבי הפעמיים על הביטה תפארת. מה זה תפארת? תפארת זה משהו מפואר, זה דבר רב פנים. אין, שיש בו הרבה פנים, אבל הוא מלכותי, שלם, הרמוני. זאת אומרת שתכליתה, כל ההולך לתכלית ההטבה האמיתית. מה זה הטבה האמיתית? טוב באמת. טוב אמיתי זה טוב מלכותי. טוב מהותי, אמיתי, זה טוב שיש בו איזון. כלומר, יעינו, שתולדתה, איך אני אבדוק את זה בהשלכות? חיזוק התורה ותיקון אחוות המדים. איך אני יודע שאני הולך בדרך המלכותי? שמצד אחד אני מתקן את העולם הרוחני, תיקון התורה, ומצד שני, את נושא אחוות המדינות. אחוות המדינות, החיים החברתיים. זאת אומרת שזה מרד נביא תועלת, לאחווה, לסידור החיים, שהחיים המדיניים פה נהיים יותר טובים. המדינה נהיית יותר טובה, מתוקנת, שלווה, יש פה יותר אחווה בין כולם. זאת אומרת שזו תפיסה מלכותית. מלך לא יכול להרשות לעצמו לקדם איזה נושא אחד בלי לשים לרגע, ומה זה נתפס במדינה, מה קורה פה? איך זה מתיישב? וכל אחד ואחד מאיתנו שהוא צריך לתקן את המידות לאור המלך, לאור תפיסת מלכות. זה לא מספיק לתקן מידות, צריך לתקן מידות בצורה מלכותית, כן? בתוך קבלת מלכות. כן.
אז
ההליכה
בדרכיו ותיקון המידות זה לשים לב, זה רק לשים לב לכל הדברים בלי מדרג, או שזה גם עם מדרג ומדרג?
אני לא שם השמה.
ההליכה בדרכיו זה רק לגעת בכל התחומים, או שזה גם כולל מדרג בתוך זה?
לא, לא הבנתי את המילה מדרג.
זאת אומרת, שיש יכול להיות דרכים מתנגשים, תיקון חיזוק התורה.
נכון, זאת אומרת שצריך להתמודד עכשיו עם ערכים מתנגשים ולברר אותם ביחד. זה מאוזן, אתה צודק מאוד. זה חלק מאחריות מלכותית. שמלך לא יכול להגיד, טוב, אני רק מעניין אותי הזווית הזאת. צריך עכשיו לחלקל ולעשות את השקלול והאיזון ולחשוב איך ליישב בין ערכים שלי. זאת עבודה מלכותית. זה הליכה בדרכה, זה נכון. ככל שהאדם הולך ומתעמק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הוא הולך ומתפעל יותר ויותר. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא מלך כל העולם והוא מנהיג את העולם בהמון, בדרכיו, בכל המידות שלו, איזה גדלות זה לשים לב לכל הצדדים ולכל הפרטים וכל הבחינות, איזה חוכמה נפלאה, איזה חסד אדיר, איזה טוב אדיר יש לו. כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה חשיבה, כל כך הרבה דאגה, ולא יוצא לקדוש ברוך הוא מזה כלום, הוא לא מרוויח מזה שום דבר. כשאתה רואה מישהו שמשקיע את הנשמה, את המחשבה והרצון ותשומת הלב והנהגה והמלכות, שיהיה הכי טוב, הכי מאוזן, הכי שלם, והוא לא מרוויח כלום, שום דבר. יש שומרים אפילו קצת מפסיק. אתה, זה בונה אהבה. את האהבה זה תוצאה של עיון במלכות. היראה למלכות, למידת המלכות, הכרת המלכות, להתחיל ללכת בדרכה, אתה מתחיל להבין מה זה אומר, אתה מתחיל ללכת שם, כשמתחיל ללכת ברכים, אתה רואה כמה זה מורכב, כמה זה דורש הרבה תשומת לב, אתה מתחיל ללכת, אתה רואה כמה זוויות, וואי, איזה דבר אדיר, איזה מחשבונות, איזה הטבה אמיתית יש פה. זאת אהבה. שנקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד כדי כך, תעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. אני אולי אני יכול לתרום את חלקי הדל במשימה, בדבר האדיר הזה שמתרחש כאן. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצידו מאחרים, ויקנה על זה וישמח שמחה רבה בסופו דבר בזה. אהבה, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן, מעוררת בבת אחת המון רגשות. אהבה זה מעורבות אישית. אתה נהיה מעורב, אתה כבר לא רק מסתכל מהצד ולא רק מתפעל ולא רק התחלת ללכת, אתה ממש מעורב. וכשאדם נהיה מעורב בדבר מסוים, יש המון רגשות בתמונה. כשיש אהבה יש שמחה, אבל יש גם צער. כשיש אהבה יש רצונות, יש גם קנאות. אהבה זה דבר שמזין עולם שלם של רגשות. את כל הרגשות האלו הרמח"ל ינתח באריכות רבה, אי שם במידת החסידות פרק י"ט, שם הוא ישבץ את סוגיית האהבה על כל המרכיבים הרגשיים שלה. קנאות, צער, נחת רוח, שמחה, המון מרכיבים. אהבה, מעורבות רגשית.
כל הרשימה, חמש דברים שהרמח"ל מונה, אפשר להשוות אותם ממש לפרטים?
בעזרת השם. כן. אנחנו נראה שהסדר של הפרקים הוא לא לפי הסדר פה. פה הוא כותב איזה מערכה, אנחנו נדבר על זה שבפועל הפרקים מסודרים לפי סדר אחר. אבל פה בונה איזה מערכה תיאורטית כזאת. נדבר על זה עוד מעט. טוב, עד כאן הכל היה מאוד מאוד של הזדהות, כן? אהבה. אבל דווקא כשאנחנו מתחילים לעשות, באהבה בנושא של המעשה מתחזק, להתעורר נפשו לעשות נחת רוח, האהבה מאוד מעוררת את המעשים, לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, בעשותו דבר מזה, האהבה מדברת על המעשים, האהבה כיוון שהיא דוחפת לעולם המעשה, היא מעוררת בעיה, בעיה שנקראת שלמות הלב. שהאהבה היא דוחפת אל המעשים, וזה הצד היפה וטוב שבאהבה, אבל עולם המעשים הוא עולם פחות טהור. כאשר הדברים נשארים ברובד המחשבתי, ברובד הרגשי, הם יחסית נשארים טהורים. ברגע שלקחת רעיון והורדת אותו לשפת המעשה, פתאום בצורה לא מובנת, לא מוסברת, משתלטים עליו כל מיני צדדים זרים שלא היו בהתחלה. למה? ברגע שדבר עבר לעולם המעשה, הוא נכנס לעולם החול, לכללי המציאות החומרית, נדבקות אליו כל מיני מחשבות זרות, אינטרסים, שלא היו בהתחלה, לא ברור איך הם באו. זה הזמן לעסוק בשלמות הלב, דווקא כשבאים מדי מעשה. אדם רוצה לבקר את חברו, יש לו חבר שלא מרגיש טוב, אז הוא נוסע אליו הביתה. למה נסע? הוא לא מרגיש טוב, באמת הייתה מחשבה תמימה כזו טובה, החבר שלי לא מרגיש טוב, רוצה לבקר אותו. משום מה, איך שאתה מגיע אליו הביתה, פתאום מסתובבות בראש מחשבות שלא היו בהתחלה. המשפחה של הורה שבאתי לבקר אותו, אז היא תחשוב עליי דברים טובים ומעריכים אותי בטח, וגם הוא רואה שבאתי לבקר אותו אז הוא יזכור לאיזה טובה, והשכנים ראו אותי יוצא. אז גם בהתחלה זה לא היה, בהתחלה סתם אני באת בתום לב, ופתאום כשאנחנו באים למעשה מצטרפות מלא מחשבות שלו בהתחלה, וזה בכל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים. כל מצווה שאנחנו מקיימים, כשהיא עוברת לעשייתן, משהו בתמימות הראשונית שהייתה, משהו נשחק, משהו קורה, זיופי, במוח, בלב. כשהיה אחת
למערכת המצוות?
במיוחד למערכת המצוות. כי שם זה מאוד בולט שהפער הזה, פתאום היה דבר יפה, ואיך שהורדנו אותה לנושא, פתאום מצטרפים דברים, איך הם נולדו פתאום? איך הם באו? הם לא היו. זה המעבר לעולם המעשה. המעבר לעולם המעשה הוא מעבר לא קל, כי ברגע שבאת לעולם המעשה, אתה בעצם באת למערכה שיש בה עוד אינטרסים, עולם המעשה, עולם על אינטרסים. עולם החומר, זה עולם המציאות הפיזית, הוא רווי בכל מיני חשבונות נוספים. ולכן פה נדרשת טהרה, למות הלב, שתהיה העבודה לפניו יתברך בתור הכוונה לתכלית עבודתו בלבד ולא לשם שנייה אחרת. כן, אחרי שהגענו למעשה, צריך לדבר על הנושא הזה. נכלל בזה, שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים, או כעושה מצוות אנשים בלומדה. אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. פוסח על שתי הסעיפים, סעיפים בעברית זה מחשבות. פוסח על שתי הסעיפים, מנסה במעשה אחד להכיל שתי מחשבות. זה ניסיון מאוד מאוד קשה, כי יש בתוכנו איזו מחשבה תמיד תורדנית, שמנסה תמיד משהו, להרוויח על הדרך איזה משהו. על הדרך, המחשבה אומרת, נכון, אני עושה את זה למצווה וזה, אבל על הדרך תרווחת איזה משהו קטן. ותמיד המחשבה התורדנית הזאת תרצה לגזור קופון, להרוויח משהו. יצא לי גם משהו מזה. למה לחשוב? זה מעצבן. למה? אני לא רוצה לחשוב את המחשבה הזאת. היא תמיד נכנסת. זה נקרא פוסח על שתי הסעיפים. כאילו להרוויח שתי מחשבות במעשה אחד. זה לא שלם. אנחנו רוצים להגיע למצב של למות, זאת אומרת שאין אינטרס. למה? כי אחרת זה אהבה, לא שלמה. אהבה שלמה זה אהבה שהיא חפה מאינטרסים, ושאין בה חשבונות נלווים, שהיא תאורה, היא נקייה. לפעמים הפוך, זה לא שיש עודף מחשבות, אלא הפוך בדיוק, אין בכלל מחשבות. זה נקרא עושה מצוות אנשים ללומדה. זאת אומרת, שתי בעיות יכולות להיות. או שריבוי מחשבות, או שבכלל אין שום מחשבה. וזה גם לא אהבה. כי אהבה צריכה להיות לא מעשה רוטיני, סתמי, כמי שצריך לעשות זה החוק, זה לא נקרא אהבה. ואדם עושה סתם, כי ככה להתרגל לעשות כל הזמן, זה לא ביטוי של אהבה. אז לכן, השלמת האהבה היא בעבודה מאוד מאוד גבוהה על מחשבה מצד אחד, ומחשבה אחת בלבד מהצד השני, שלא יהיו כמה מחשבות. זו עבודה מאוד מאוד גדולה. עבודה שהרמח"ל יעריך בה בעיקר במידת הטהרה. שם במידות הטהרה הוא יעסוק הרבה בה. הנושא הזה שושלים את הלב. וכבר רואים שהסדר פה הוא לא לפי סדר הפרקים, כי בפרקים טהרה זה לפני חסידות. ופה זה חסידות זה לפני טהרה, כי אהבה זה לדבר בחסידות, ושלמות הלב לדבר בטהרה. בסוף שמירת כל המצוות, כמשמעו, שמירת כל המצוות כולן, בכל תקדוקיהם ותנאיהם, שזה בזהירות, בזריזות, בנקיות. זאת אומרת שמשה רבנו, שהוא כתב לנו את הפסוק הזה, אומר לנו את העקרונות, את התיאוריה, את המבט הרוחני העליון, מה זו התקדמות רוחנית, וארבע חמישיות עוסקות בנושאים הרוחניים, מחשבתיים, פנימיים, בכוונות, ביראה, באהבה, רק חמישית. מהעולם הרוחני עוסק במעשה, במצוות, בפועל. יש יחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בכל התורה כולה, תורה שבכתב אומרת עקרונות, תורה שבעל פה, חז"ל, מסבירים איך זה בא לידי ביטוי. כתוב בתורה לא תעשה מלאכה ביום השבת. עיקרון לא לעשות מלאכה בשבת. מי שלא לומד מסכת שבת, אין לו מושג מה זה אומר. מה הכוונה לא תעשה מלאכה? התורה כתבה כלל. כתוב בתורה, וכתבתם, וקשרתם לאותה על ידיך. מה קשרתם, את מה קושרים, את מה כותבים, מה כתוב. צריך את חזק, שיסבירו לנו. כמו שזה נכון בענייני הלכה, התורה שבכתב אומרת את העקרונות, כלל, התורה שבעל פה בעצם כל דברי חזל מסבירים לנו איך זה בא לידי ביטוי, מה זה אומר למעשה, אותו דבר בענייני אמונה במוסר. צריך ללמוד גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. אי אפשר ללמוד מוסר רק מהתנך. אי אפשר ללמוד אמונה רק מהתנך. מי שרוצה ללמוד אמונה ומוסר צריך גם את התנך וגם את חזל. כי התנ"ך הוא עוסק בכללים, בעקרונות, הוא לא מתווה דרך, הוא לא מלמד שיטה מעשית, הוא לא מדרג, הוא קובע את התיאוריות. ולכן אי אפשר לגדול באמונה, במוסר, כמו גם בהלכה, אם אנחנו רק הולכים עם התורה שבכתב, למרות שצריך להתחיל עם התורה שבכתב. ולכן אומר רמח"ל, מיד אחרי ש... מביא דברי משה רבנו, הוא אומר, כל אלה כללים, משה רבנו אומר כללים, והם צריכים פירוש גדול. תורה שבכתב צריכה פירוש. אתה לא יכול להישאר עם תורה שבכתב, זה רק כללים. אז מה עושים? הולכים לחזל. מצאתי לחכמנו, זיכרונו לברכה. כן, כאשר אני רוצה לפענח מה הכללים האלו אומרים בחיים, איך הם התייסו, אז תראה, מה חז"ל עשו? הם כללו את החלקים האלו, הם לקחו את כל הכללים של משה רבנו, אבל הם עשו את זה בצורה של סדר וחילוק אחר, יותר פרטי. ירדו לפרטי. זה חז"ל. חז"ל לוקחים, מסדרים את הדברים, יוצרים חילוק וגם סדר לפי הדרגה. איך? קונים את זה יותר למעשה. מה הדרך? משה רבנו כותב... עקרונות, איך מיישמים את זה בחיים, מה לפני מה, מה אחרי מה, מה מוביל למה, מה הדרגה שמצטרכת לקנות את המה נכון. ולכן, אומר הרמח"ל, אנחנו נבנה את הסולם, נבנה את ההתקדמות לפי דברי חז"ל, ובכל נושא ונושא, הדרך בפועל היא לפי חז"ל, ומצאנו ברייתא. תשובה במקומות שונים בש"ס, זאת אומרת, אתה רואה שהברייתא הזאת היא לא חד פעמית, היא ברייתא שחז"ל חזרו עליה. זאת אומרת, חז"ל ראו בה דרך שהיא כך נכון, כן, דרך שחוזרים עליה עוד, עוד, עוד פעם ועוד פעם. למשל, במסכת עבודה זרה דף כ"ה עמוד ב', זה לשונן, מכאן אמר רבי פנחס בן יחיא, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. החסידות גדולה מכולם, שנאמר אז דיברת בחזון לחסידיך. רבי פנחס בן יאיר הוא בעל השמועה. הוא זה שמסדר לנו בצורה מופלאה. את הסדר, איך מטפסים? מלמעלה עד למטה. תראה לי, זה גאונות עצומה לשלוט בכל רזי התורה ורזי נפש האדם, איך סוללים דרך לאדם. אומר המהר"ל מפראג בגבורות השם, שרבי פנחס בן יאיר מופיע בש"ס כמי שהיה עסוק בפדיון שבויים. זו היה המצווה שלו. כל מיני הקשרים אנחנו רואים שרבי פנחס בן יאיר היה עסוק בפדיון שבויים. ככה גמרא מספרת, מסכת חולין, שרבי פנחס בן יאיר הלך לפדות גבוהים, וראה מולו נהר זורם, ואמר לו, חלוק לי ממך, תן לי לעבוד, ואני הולך למצווה. אני גוזר עליך, אם לא תקשיב לי, שלא יהיה לך בכלל אף פעם זרימת מים. והוא שולט, רבי פנחס בן יאיר, מצליח לעצור את הנהר מזרימתו, וללכת. עוד בהרבה מקומות, רואים שרבי פנחס בן יאיר עסוק במצוות פדיון שבויים. רבי פנחס בן יאיר היה מחותנו של רבי שמעון בר יוחאי, באותה תקופה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא קיבל אותו בגלל שיותר ראשון, אחרי שהוא יצא מהמערב, תקופה קשה מאוד לעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי, תקופה קשה של גזרות קשות, אחרי חורבן הבית, שלטון מאוד מאוד קשה, הגזירה שלא יעסקו בתורה, רבי עקיבא, רבי בר יוחאי בורח למערה. ובתקופה הזאת יש הרבה שבויים. הרומאים לוקחים בשבי הרבה אנשים, כנופיות שמסתובבות. רבי פנחס מאיר מקטט רגליו, הם עודי שבויים. הרב צבי יהודה, כשהיה מספר רבי פנחס בן יאיר, אז הוא אמר לו, מין רב אריה לדין כזה. והוא הולך ככה. אומר המהר"ל, זה הוא. הוא יודע איך לפדות שבויים. כולנו שבויים, אומר המהר"ל. אנחנו כולנו שבויים, לא ראינו, לא יודעים איך להגיע אל האור, איך להגיע אל הקדושה. ורבי פנחס פודה אותנו. מורה לנו, סולל לנו דרך, איך יוצאים? מבית הכלא. איך מטפסים, צעד אחרי צעד, איך משתחררים. איך עולים מעלה מעלה. הוא אומר יותר מזה, כי שמו כן הוא בן יאיר. בן יאיר הוא מביא את האור, מביא אותנו אלא, מאיר לנו את הדרך. כך אומר המהר"ל מפראג בספרו, מורות השם, פרק מ'. כיוון שיש לנו דברי חז"ל מסודרים, הרמח"ל, על פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי, כמו שאמרנו, מטרת המוסר זה קודם כל לעצמנו, ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגות האלה. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו. אז קודם כל, מה המידה, כל מידה מה היא? שתיים, הדרך לקנות אותו. שלוש, מה היא מפסידה והדרך להישמר בהם. אז כל נושא ונושא יחולק לשלושה. אקרא בו אני, וכל מי שימצא בו נחת. למען ילמד ליראה את השם אלוקנו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. אשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות. כן, אנחנו צריכים להתבונן, לחשוב, להסתכל, ללמוד, לעיין. המטרה היא שעליה זיכרוננו ויראינו אל המצווה עלינו. השם יהיה בכסלנו, יעזור לנו, יתמוך אותנו, ישמור רגלינו מלחד. אנחנו הולכים ללכת למסילה, להליכה, לתהליך, וצריך ללכת בבטחה, שלא ניפול ברגל. ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוהיו. המשורר האהוב לאלוהיו, הלא הוא דוד המלך. דוד המלך הוא הגיבור של ספר מסילת ישר. לא לחינם פה הוא מסיים את ההקדמה בפסוק שמתייחס לדוד המלך. כל הספר כולו דוד המלך. כמעט כל מערכה שתסתיים, הוא יגיד, ודוד, הוא היה כזה כזה.
למה יש שדוד, דוד יחזור
כל כך בעבודת פנים? דוד הוא כולו פנימיות. כולו רצון לטהר את הלב, כולו רצון לטהר את הנפש. ויותר מזה, דוד הוא המלך. זאת אומרת שהספר הזה הוא הספר של המלכים. הוא הספר איך להיות מלך, ספר מנהיגות. ספר שכמו שאמרנו, איך ללכת אחרי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, איך ללכת בדרכיו, איך להיות מנהיג. ולכן הוא יחזור פעם אחר פעם את דמותו של דוד ללא הרף. גם הפרק הראשון, שידבר על חובת האדם בעולמו, אז הוא יגיד, דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים איתו. וכשידבר על הזריזות, אז הוא ידבר על דוד, שהיה מלא זריזות בעבודת השם, בזהירות או לפני הזריזות, בזהירות. דוד היה אומר, אדברה בדתך נגד מלאכים ולא אבוש. דוד המלך. ובזריזות, דוד המלך היה משבח חלקו ואומר, חשתי ולא התמעמתי. ועוד בנקיות גם אומר, דוד, כן? דוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מפועל. כל הזמן הוא חוזר על דוד. זה כל הספר כולו, כל פעם הוא חוזר על דמותו של דוד. זאת אומרת, דוד הוא בעצם הדמות שעומדת לנגד עינינו, שאנחנו הולכים וסוללים את המסילה, האיש, המלך. זאת אומרת, אדם שהגיע לאיזון, עבודה טהרה, כל הכוחות ברמה מאוד מאוד גבוהה, כולו לב טהור, ברא לי אלוקים. דוד הוא היחידי שנקרא חסיד. היחידי בתנ״ך שקוראים לו חסיד. כמו שהוא אמר פה שחסידות גדולה מכולם, דוד הוא היחידי שחסיד. חסיד אני, הוא נגיד על עצמו. שהוא חסיד, אף אחד בתנ"ך לא נקרא חסיד חוץ מדברים. ולכן הוא יגיד, כשהוא ידבר על חסידות, לקראת סוף הספר, אז הוא יאמר מה הדבר שמאוד מאוד עוזר בענייני חסידות, אז הוא כותב מה שמאוד עוזר, העיון במזמורי דוד עליו השלום וההתבוננות בם במאמרים ועניינם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות. בהתבוננו בם לא התרנה מתעורר התעוררות גדול. אז ספר תהילים זה הספר שמוביל את האדם לחסידות, וזו המטרת כל ספר מסלם ישרים, חסידות גדולה מכולם. זאת אומרת שספר כולו זה השראת ספר תהילים והשראת דוד המלך. אז דוד המשורר האהוב לאלוקיו, הוא אומר אורני השם דרכך, זה שלנו מסילת ישרים, זה דרך, תעזור לי לסלול דרך, אהלך בעמיתך וכן לבבי לראה שמך. זאת אומרת אורני השם דרכך, השלב ראשון שבכלל למצוא את הדרך, אחר כך אהלך בעמיתך שהדרך באמת אני אהיה שמה, בסדר? ושאני לא אצא משם, יחל לבבי, שאני אהיה מחובר לשם ולא אזוז משם. כן, צריך להכיר את הדרך, לקנות אותה ולא לעזוב אותה. בסדר? אז אורני, אהלך בעמיתך ויחל לבבי. כך בקשתו של הרמח"ל לזכות למעלה של דוד הרי. זאת אומרת שלפני הזהירות צריכה להיות תורה פה. תורה מביאה לידי זהירות. אז חייבים כמובן ללמוד תורה הרבה כדי להגיע לזהירות, אבל יש גם את המסקנה של כל התורה, או נגיד מה המסר המרכזי שהתורה באה לומר לנו, שהוא המפתח לכל עולם הזהירות ומילא לטפס הלאה. בפרק א' הוא ינסח פרק אחד אמנם, מה התמצית שהתורה באה לומר לאדם, מה האמירה העקרונית השקפתית של התורה, שבוודאי כל הזמן התורה צריך ללמוד את כולן, אבל מה בעצם הנושא שמתוכו אנחנו יוצאים לדרך, זה נקודת מוצא, יוצא לדרך, השקפת התורה על האדם ועל החיים בפרק אחד, ובתוך ההשקפה הזאת יהיה אפשר לטפס לזהירות ולמדרגות הבאות. צריך להזכיר שהספר הזה נקרא מסילת ישרים. ישרים זו גם שאיפה, כמו שדיברנו על זה, שאיפה של תיקון המידות ואיזון, אבל ישרים זה גם נקודת מוצא. הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית מסביר שישר, להבדיל מצדיק, ישר זה אדם שרוצה בטובת העולם. אדם ישר זה אדם שרוצה שיהיה פה טוב בעולם, טוב לכולם. זו נקודת מוצא. ולא שייך, אומר הנציב מוולוז'ין, להתחיל לדבר על צדקות כלשהי אם אין את הדבר הפשוט היסודי הזה שנקרא ישר. ישר במובן של רוצה בתורת המציאות. הוא מביא את האבות, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, תמות נפשי מות ישרים, אומר בלעם, בספר בראשית נקרא הספר הישר, כי האבות היו טובים לכולם, רוצים שיהיה עולם מסודר. אברהם לא רוצה שסדום תחרב, ויעקב מתנהג ביושר עם לבן, יוסף דואג לכל העולם, ולכן זאת הנחת עבודה של הספר הזה, שאנחנו רוצים להיות ישרים, אבל גם יש איזו התחלת ישרות, שבכלל האדם יש לו איזושהי מחויבות בסיסית. אדם שאין לו שום מחויבות, אז אין לי מי לדבר בכלל, אין כתובת. איזושהי מחויבות למציאות, איזושהי מחויבות איזשהו ערך, איזשהו משהו, שליטה עצמית בסיסית, משהו הכי בסיסי שאדם הוא לא פרא אדם, הוא לא פה עושה משהו מתחשק לו, הוא רומס ושונא ויורק ומתנכל. זה א' ב', ומתוך תחושת המחויבות הזאת, הדרך ארץ שקדמה לתורה, יהיה אפשר לדבר על מה שהתורה באה לומר לנו בעזרת השם. בהצלחה, שבוע טוב, בשורות טובות.